מצווה להיות מעשרה ראשונים בבית הכנסת. והגמרה העריכה במעלה של העשרה ראשונים, שהם נוטלים שכר כנגד כולם. בפרט הראשון, שיהיה ראשון בבית הכנסת, אז הוא נוטל שכר כנגד כולם. כל זה בתנאי שהוא מתפלל שם. הרי נאמר, הבן אדם הולך, יש עשרה בתי כנסת. והוא הולכו בבית הכנסת, יש תושעה אחרת, יבוא פה יהיה מעשרה ראשונים, יבוא מזה מעשרה ראשונים, לא מועיל. אלא רק בבית הכנסת שהוא מתפלל שם. כך כתב פירוש רבנו הארי, וגם כן הפוסקים האחרונים כך כתבו. אז, אבל, כנגד זה, ראינו בזוהר, למדנו את זה שבוע שעבר, שיש מצווה ללכת עם ציצית ותפילין לבית הכנסת. למדנו מה זוהר בפרשת ויתחנן כתב, שכאשר יוצא מביתו ומניח ידו על המזוזה, מיד מקיפים אותו ארבעה מלאכים, כיוון שיש לו ארבעה מצוות. מזוזה, ציצית, תפילין של יד, תפילין של ראש, כי כל אחד מצווה לפני עצמה. דעת הריטב"א, בתפילין אנחנו מקיימים שמונה מצוות עשה, כיוון שזה נזכר בתורה ארבע פעמים. פרשת שמע, שותם לאות על ידיך, מטופות בעיניך. פרשת והיה עם שמוע, כשאתם אותם על ידכם, הם שותפות בעיניכם. ואחרי זה יש בקדש אותו דבר, וגם בבעיה כביעך. אז אם כן, זה שמונה פעמים נזכר. אז ככה מעלת התפילין היא חשובה מאוד. ואז יוצאים ארבע מלאכים, מכריזים לפניו, פנוי, עקר, תנו כבוד, ידוקנה דמלכה. אז מה יעשה אדם, עכשיו בפרט כעת בימי החורף, שאנחנו זמן ציצית לתפילין, זה בסביבות 5:30. ואם הוא יניח בבית, נגיד ציצית ותפילין, ולך לבית הכנסת, עד שיגיע 10 דקות, יודע כמה ייקח לו, עד שיניח ועד שיתלבש, ויוצא ומגיע לבית הכנסת, נגיד עבר 10 דקות, 15:45, 17:45, כבר יש 10. האם מצוות 10 ראשונים קודמת, או מצוות הליכה עם ציצית ותפילין קודמת? יש תלמידו של רבי חיים ויטל, ידוע, קוראים לו המקובל רבי חיים הכהן מארם צובה. מפורסם. זה ספר מקור חיים. מקור חיים על, על השולחן ערוך. הוא מלא וגדוש. הוא היה ענק גדול בהלכה, ומקובל עצום גם כן. הרבה דברים כתב משלו, כנראה שקיבל מפי רבו רבי חיים ויטל. אז הוא הביא במקור חיים, וכתב שם, מה יעשה האם זה קודם או זה קודם. האמת שיש בעשרה תנאים שרבנו הארי הביא, אז רבנו הארי הביא 10 תנאים, מי שרוצה ללמוד קבלה. סור מרע, ועשה טוב. למשל להתרחק מהגאווה, להתרחק מהכעס, שלא יקפיד אפילו בתוך ביתו, וכן אז זה הדרך. השתדל לא להנות הנאות גשמיות, ועוד, כנגד זה ועשה טוב, יש להיות מעשרה ראשונים, לטבול בכל פעם שצריך, צריך לו, ועוד כל מיני הנהגות שכתב אותם. ושם משמע, כמו שכתב, כמו שכתב המקור חיים, הוא אומר, מי שרגיל להיות נימנות מעשרה ראשונים, עדיף תפה שיהיה מעשרה ראשונים מאשר ללכת עם ציצית ותפילין. כך כתב מקור חיים. אבל יש לנו מפורש, והוא הביא את הזוהר שהזכרנו, כל זה. שלום פורס, הן בספר של רבי יוסף אירגס, שלו, השוט שלו, דברי יוסף עם פרוסם, אבל יש לו ספר מנחת יוסף. ויוסף אירגס, גם כן היה, זה המעניין היה, המקובלים הראשונים, שהיו בזמן רבנו הארי, היו גם ענקים בפשט וגם בקבלה. יש מהם שהיו רק בקבלה, יש להם יד ברגל. לא ראינו, יכול להיות שבסתם מה שהיו יודעים, אבל לא חיברו ספרים בפשט. אבל הוא, רבי יוסף אירגס, היה ענק לשניהם. לכן מרן ברבי העומר, כמעט אין תשובה של דברי יוסף שלא מזכיר אותה. הוא היה עמוק וקולע אל המטרה, רבי יוסף אירגס. משהו פלא פלאי. אז הוא כתב, שילך לבית הכנסת, גם כן, שיהיה מעשרה ראשונים, יקדים לפני שיהיה, יגיע הזמן ציצית ותפילין. אבל לדעת רבנו הארי מפורש בשער הכוונות, כי בזמנם עדיין לא היה ספר שער הכוונות. זהו, שער הכוונות היה בכתב יד. הוא לא נתפס רק לפני 100-150 שנה. היה אותו לפני כן בהעתקות, לכן תראו הרבה מגן אברהם, או בארץ אל, הקנהג, איתה בכתבים. מה זה בכתבים? לפעמים כותבים, כתבי הארי, פירושו כתב יד. היה כל ספרי הקבלה, שזה עץ חיים, שער הגלגולים, שער הכוונות, שער רוח הקודש, שער היהודים, הכל היה בכתב יד. והיו מעתיקים אחד מהשני. אחרי זה, והרב חידה בזמנו, התחילו, לפני 200-250 שנה, התחילו להדפיס איזה ספרים, והוא מתקיף אותם בספרו שם הגדולים. איך הותר להדפיס ספרי קבלה ברבים, וזה, כי זה היו מוסרים את זה רק למי שצנוע ועומד בכל התנאים. אבל זה הדרך העולם, מה נעשה? לפני 100-150 שנה התחילו להדפיס, והתפזרו הספרים בכל המקומות. תראה, אפילו סידור הרשש, סידור כוונות. היום יש אותו בכל מיני עותקים, כל מיני הוצאות והדפסות, מי עושה חשבון. עד לפני 80 שנה, היה רק בכתב יד. הכל. וכל מקובל שהיה רוצה לכוון סידור הרשש, אני מביא לסופר, מעתיק לו את זה. זהו. ומעתיקים, הכל כתבי יד היה. אני זוכר, היה החזן של מור אבי בימים נוראים, אשכנזי. רבי אהרון סלוטקי, היה מתפלל בעברה ספרדית. הוא היה מהמקובלים של בית אל. ומור אבי לקח אותו שיהיה לו חזן בימים נוראים, כי מור אבי היה קשה להיות חזן, כל התפילות, חולשה, מרגיש חולשה קצת, אז הוא היה חזן שלו. הוא היה לו סידור שלו כתב יד. ולא סידור אחד, זה כמה כרכים, זה סידור יום הכיפורים, זה סידור של ראש השנה, זה סידור מיוחד סליחות, ששמע הכוונות של הסליחות, ועוד ועוד ועוד. אז הכל היה בכתבי יד, לא היה בהדפסות. אז גם ספר שער הכוונות בזמנם לא התפשט ולא היה אצל כולם. לכן אל תתמה אם תראה שהגדולים האלה, שהם היו בזמן הארי או אחרי הארי, לא תמיד מביאים ודבריהם מכוונים עם דברי שער הכוונות. כי לא היה בזמנם. עכשיו, ברוך השם, התפשט. ספר שער הכוונות ישנו איפה שאתה רוצה, מצוי ונראה. יש היום Hebrew Books, זה נקרא, ספרים יהודים. Hebrew Books, אתה לוחץ, כותב לו שמה, לוחץ לו על המקלדת, שער כוונות, מוציא לך. הוא שואל לך אפילו איזה הוצאה אתה רוצה, יכתוב, יוציא לך איזה 12-15 הוצאות שונות, עתיקות, חדשות, גם ישנות. היום דבר נעלם ממך, ואין נסתר מרגל עיניך. היום הכל מצוי, זה מחייב אותנו ללמוד תורה. כל הטכנולוגיה הזאת נבראה, יש בה דברים קצת לא טובים, הרבה אפילו לא טובים. אבל מצד שני, מחייבת אותנו. האדם יכול היום, לא יכול לפתור את עצמו ללמוד תורה איפה שהוא נמצא. אם לא, יש דיסקים, יש שיעורים, למשל היום יש, ברוך השם, רדיו מרן, 24 שעות ביממה. כל מרן? כל מרן. כל מרן, אתה שומע כל הזמן שיעורים, של כל הרבנים, איזה פלא פלאים, אשריהם ואשרי חלקם. אמנם רוצים כעת לסגור את זה משרד התקשורת, אבל בעזרת השם לא יעלה בידם. אז זה מחייב. האדם יכול היום למצוא כל דבר. לא, תראה, פעם היו אומרים שהחכם נמדד לפי כמות הספרים שיש לו בביתו. ספרים, אין לו ספר מסוים, אז נעלם ממנו, אין לו, לא, 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 לא השיג אותו, מה יעשה? וכן, אז זה הדרך. הרבה פעמים אתה רואה מחברי ספרים, הוא כותב בשם איזה ספר, אומר, וכעת אינו מצוי תחת ידי. זאת אומרת, אל תסמוך עליי ב100%, יכול להיות שאני לא מדייק, אז בבקשה. אבל היום הכל אתה יכול, הכל דרך המאגרים, בלי סוף יש. טוב, אז נחזור לענייננו. עכשיו הם כתבו, נכון שהם כתבו, שיעשה קודם, כמו שאמרנו, ילך בית הכנסת, להיות מעשרה הראשונים, ויוותר על חיוב טלית ותפילין. אבל רבנו הארי מפורש בשער הכוונות, בדף הראשון. כתב שכשיש התנגשות כזאת בין שני המצבים האלה, יוותר על עשרה הראשונים, ולא יוותר ללכת עם ציצית ותפילין לבית הכנסת. ושם יש גם עדות של רבי חיים ויטל בעצמו. הוא אומר, אני ראיתי למורי, שכמה פעמים, הרי היו שם ויושבים בית הכנסת של רבנו אריה, באים, לומדים שם מחצות הלילה, היה מצוי 10 ויותר, 20 ו-30. והוא היה בא מהבית שלו עם ציצית ותפילין, והיה הולך לסירות. ואפילו היה, אותה חצי, היה חצי שנה בשנה, ימי החורף, בצפת ידוע, קר מאוד, יותר מפה, יותר מירושלים. עוד מעט, עוד מעט. בואו, לא נצא מהנושא. שנייה. אז שמה, רבנו ארי היה מקפיד על המקווה, אבל היה לו חולי השבר, שנקרא, הרניה זה נקרא היום, שהמי יוצא לו עליכם מהשריר של הבטן, וזה הקור מאוד מזיק לו, צריך להיזהר מאוד בקור. אז אמו ציפתה עליו, שרבנו ארי, לא ללכת למקווה, כי המקווה היה קר. אז הוא רק בגללה לא הלך, ובחורף. אבל בקיץ היה הולך. אז ממילא לא היה לו את הבעיה הזאת, שהיה יוצא ישירות מהבית שלו, הולך עם ציצית ותפילין לבית הכנסת. והרבה פעמים היה אפילו נמצא בבית הכנסת כבר לחצות, היה יושבים ללמוד תורה. אבל כשמגיע הזמן ציצית ותפילין, כמה דקות קודם, הולך לבית שלו, מרחק של כמה דקות הליכה מבית הכנסת, לובש שם ציצית ותפילין, והולך, אז יוצא שללכת עם ציצית ותפילין, זה חשוב מאוד. אבל יש דרך לעקוף את הבעיה הזאת. הדרך היא שאדם יכול לבוא בלי ציצית ותפילין לבית הכנסת, ולהיות מעשרה ראשונים. כשיגיע הזמן הנחת ציצית ותפילין, או כשיראה שכבר יש 10 בבית הכנסת, אז הוא הפך להיות מעשרה ראשונים. את זה הוא לא מפסיד אף פעם. בנועריק נתן על זה ביטוח. זאת אומרת, אם אתה היית מעשרה ראשונים, ונהיה 10, אחר כך הגיע 11 נאמר, ויצאת לאיזה צורך, לא הפסדת את 10, חזרת להתפלל פה, אתה מהעשרה שקיבלת כרטיס, בלתי חוזר. זה לא ניתן לעברה, אז אין בזה בעיה. אז יכול לצאת החוצה, ולהניח תפילין, ציצית ותפילין שם, ויבוא ויכנס לבית הכנסת. אז נכון שהוא לא יצא מהבית, אבל לפחות לא הפסיד את העניין של להיכנס לבית הכנסת עם ציצית ותפילין, שזה חשוב מאוד. או אין הכי נמר, אם הבית שלו קרוב, ילך לבית שלו, שם יתעטף, ושם יעשה את כל מה שצריך, ויצא משם, אז נמצא, יש לו גם זה וגם זה. והעשרה ראשונים, תדעו רבותיי, זה בכל דבר. זה גם בתפילת מנחה, גם בתפילת ערבית, וגם בשיעור תורה. אשרי מי שזוכה להיות הראשון מהעשרה או מהעשרה הראשונים שבאו לשיעור, אפילו יהיה אחר כך 1,000 איש, נותן שכר כנגד כולם. מעלתו עצומה מאוד. אמר לי מור אבי הרב השלום, שהוא זכה למה שזכה בזכות הסבא שלי. נקראתי על שמו, הוא היה חסיד גדול, הסבא היה תלמיד של רבי יוסף חיים. אז הוא היה משלם כסף לשמש, שלא יקדים אותו, שהוא יהיה הראשון להיכנס לבית הכנסת. היה בראשון, והמחכה שהשמש יפתח, יודע מתי, נותן לו כל יום איזה רופיה, שתי רופיות, זה המטבע של עיראק, שלם לו, מתנה, וסיתן לו שהוא יהיה הראשון, של להיות הראשון, עד כדי כך. אז זכה, עשה הם, היום מדקדקים במצוות, וזכו למה שזכו. מה רצית?
כמו שיש מעלה להיות ראשון בין העשרה, יש מעלה גם להיות העשירי שבין העשרה?
לא. יש לו מעלה שהוא השלים לעשרה, אבל למה להיכנס לריזיקה כזאת שיכול להיות שהוא יפספס?
הוא לא לוקח ריזיקה, הוא הגיע עשיר, יש לו מעלה כזאת?
הוא השלים את השכינה, זה נכון, יש בזה מעלה, יש בזה מעלה, שהוא השלים. נכון, יש החסד לאלפים כתב, שיזהר, אבל זה אין איזה סוף, תדע, אני אכן לא, בפומבי לא מדבר על זה הרבה. שיזהר לא לצאת, לא להיות מעשרה האחרונים. זאת אומרת, הבעיה היא בעשרה האחרונים. ב-11, 12, 13, אין לך בעיה. הוא אומר, מפני שסותר הבניין, כאילו הוא מפרק את הבניין. אבל אין איזה סוף. אני זוכר שהייתי צעיר פעם, היום גם 10 אנשים את הכנסת, ופתאום אף אחד לא רוצה לצאת. אז הרבי אמר להם, רבותיי, הם תלכו. כל אחד צריך ללכת לעסקים שלו, מה? זה אשתו מחכה לו, זה הילדים שלו מחכים לו לקחת אותם לתלמוד תורה, זה החנות שלו, הפועלים, אז מתחילים לפחד, כאילו חס ושלום. לא, לא צריך זה. אלא מה, אם אתה יוצא לך לא להיות תהיה תשיעי או שמיני לפני הסוף, או תהיה ה-11, ה-12, אבל לא תהיה מספר 10 היוצא שבגללך כאילו המניין התפרק. אבל אין איזה סוף, אין איזה סוף. עכשיו התחלת זה, יוסיף לו רגל, עוד אחת, ידביק לו עוד רגל, יש לו שר רגליים. לא עושר, פטנטים, אנחנו לא חפשים פטנטים, אבל כשצריך ללכת, ילך, מה יעשה? אין איזה סוף. אין איזה סוף. אז יוצא לאיפה, שלדעת רבנו הרי מפורש בשער הכוונות, בדף ג' שעדיף ללכת עם ציצית ותפילין, מאשר להיות מעשרה ראשונים. שמתנקש לו, אז זה מאוד מאוד חשוב. כי זה עניין גדול ונורא ונשגב מאוד. עכשיו, דיברנו על זה שיצא החוצה ויניח שם תפילין. איפה יצא? אז לא מועיל, למשל פה. הוא בא, נגיד, פה יש מניין שחרית, והוא רוצה לצאת להניח תפילין כדי להיכנס לשער, יש עניין. שער לעמוד פתח בית הכנסת, ונראה כמה בני אדם נדבר על זה, וצריך לומר פסוק, ואני ברוב חסליחה. גם בזה יש תנאים ועניינים כללים מסוימים. עכשיו מה? הוא הולך כעת לבית הכנסת השנייה. שירה כך עכשיו, שם יושב, לא מועיל. כנסת זה בית הכנסת גם. אלא או בביתו, או בחצר, במקום שלא מתפללים. מקום שמתפללים שם, קבוע, זאת אומרת מקום קבוע לתפילה, זה לא מועיל. לכן, או שמשל יוצא מהמקווה. אז אם יש שם החדר החיצון, ששם כולם לבושים, הוא רחץ את הידיים שלו, יכול שם להתעטף בתלית ותפילין, וילך. והנה כלמה, יש שם מזוזה בחוץ, נשק את המזוזה, זה במקום הבית, תחליף לבית. מי שבתו קרוב, אמרנו, זה משהו אחר. אבל עליו אחרי, זה יעשה כך. ולכן, מי אמר את הדבר הזה שאני אומר עכשיו? עוד פעם, חסד לאלפים. הוא רבי אליעזר פאפו, בעל פלא יועץ. יש לו ספר נפלא מאוד, השולחן ערוך אור החיים, בשם חסד האלפים. אז כתב שם, כתב שלמשל בימי הסליחות, בשאר ימים, ויש שם אנשים בבית הכנסת, יש שם יותר מעשרה, שזה 50-60 איש. והוא כעת רוצה והגיע, עשה זמן ציצית ותפילין, אומר יצא לעזרה או לחצר, ששם לא מתפללים, תעטב לו תלית ותפילין, ויבוא יעמוד ליד הפתח ששאר בית הכנסת, יאמר פסוק ואני ברוב הסליחה. כך גם כן רבנו מאיר פפירס מצאתי, הוא תלמיד של רבנו אבי, יש לו ספר אור צדיקים. כתב שם כל מיני הלכות וכללים ומנהגים על פי הקבלה, כך הוא כותב גם כן. אז לכן, השתדל לעשות כן. אבל בבית הכנסת לא מועיל, למה? אפילו ללך בית כנסת אחרת, ששם אין, עכשיו מתפללים, ומשם אני אניח ואני אבוא, לא נקרא. למה? והרמ"ק כותב בפירוש בספר אור החמה, שאוויר בית הכנסת, תשמעו מה הוא כותב, זה אור השכינה נמצא שם. נמצא שם באופן קבוע. גם בשעה שאין מתפללים. גם בשעה שאין אף אחד. זה הטעם שכתב אז לחמד, שיש עניין להדליק נר תמיד מעל היכל, ארון קודש, שבו עניין גדול, ויש בו גם מנוחה גדולה לנפטר. הנפטר, לא עליכם, 12 חודש ראשונים, עניין גדול להדליק לו חשמל בבית הכנסת כל ה-12 חודש. אחרי זה, ביום הפטירה, יש עניין. כתוב בהלכה, אישה שלא הייתה באה לבית הכנסת, ידליקו לה איפה שבעלה היה מתפלל. אז זה גם חשוב מאוד לדעת, שזה עניין גדול. אז השדה חמד כותב שזה גם דוגמת הנר תמיד שהיה בבית המקדש. שנעלות, נר תמיד. אז זה היה נר תמיד, זה נר המערבי, היה דולק 24 שעות. מדרש תנחומה כותב, היה דולק מערב ראש השנה עד ערב ראש השנה הבא. כך כותב. אז זה, לכן, זה חשוב מאוד, זה נקרא אוויר בית הכנסת, כיוון שזה נקרא אוויר בית הכנסת, וגם המלאכים, מה יבוא ללוות אותו? הם פרוזו בית הכנסת, מה יש להם לעשות כאן? לכן, יניח בחצר, במקום חיצוני, או עזרת נשים, אם אין שם נשים. יכול שם להתעטף, לבוא. כי עזרת נשים, הקדושה שלה פחות מהקדושה של בית הכנסת. לכן, היום לא טוב, תדעו, היום עושים, למשל, כנסים בבתי הכנסת. לא טוב. לפעמים גם עושים שיעורים לנשים בתוך בית הכנסת. אז ששואלים אותי, אני מציע להם לא לעשות את זה, אלא ימצאו מקום אחר. למה? אין משום שהנשים, המעלה של התפילה שלהם והלימוד שלהם פחות משל הגברים. זה כל אחד והתפקיד שלו. ואין משום שזה בא לידי הרבה קלות ראש. יש כאלה מניקות שם, יש כאלה מפטפטות, אלה לא עושות מסטיק, אלה מקשקשות, כל מיני קשקושים. הרי לא כולם באו מבתים של תורה ושל יראת שמיים. לפעמים יש לשון הרע, חס ושלום, לא באתי לקטרג. אבל זה מצוי, אנחנו שומעים, מספרים, אנחנו שומעים, יש הרבה פרצות. יש כאלה גם לא לבושות כהוגן, או לא עטופות ראש כמו שצריך. ועוד די לנו שהם עושים את זה בביתם, או ברחובות, או בחצרות, אבל גם בתוך בית הכנסת, לכבוש את המלכה עם מי בבית. אז אכן, לא טוב שיהיה זה. לכן, מכאן למענו שעזרת נשים פחות קדושה. נפקה מנה גם, שלדוגמה, אם בית הכנסת נגיד גדול, רחב ידיים, והעזרת נשים קטנה, ועכשיו רוצים להרחיב את העזרת נשים על חשבון בית הכנסת, אסור. אתה מוריד אותו מקדושה חמורה לקדושה קלה. כך פסק הסלחמת. אבל הפוך, אני רוצה להרחיב את בית הכנסת על חשבון העזרת נשים, זה מותר. אני מעלה אותו בקדושה. אבל להוריד קדושה, אסור. כן, צריך להיזהר. נר, נר, נר תמיד. כל תאורה שזה עושה, זה בסדר. כל, טוב, רק לא צריך שיהיה רועד. זה עשו אותו רועד כזה, זה מפני שהוא קיבל פרקינסון. זה כאילו דמוי להבה. לא צריך. לא צריך, לא צריך. כן, העיקר אור, אור. זה רמז לאור השכינה. יפה מאוד, הנה, זה גם דבר נכון, לעילוי נשמת אביו או אמו, ייתן את הסכום של חברת החשמל, הוא ישלם את החשמל, ישלם אותו על חשבונו, ודאי, יש בזה עניין גדול מאוד, אז כל החודש, החודשיים, שמשתמשים בחשמל, זה הולך לזכותו של האיש הזה, ועומד לזכות הוריו, יש בזה עניין גדול, נכון? עכשיו, אז דיברנו עד כעת על מה קודם למה. עכשיו יש הפסוק, ואני ברוב חסדך. איפה המקור שלו? זוהר הקדוש, בראשית. בראשית דף י' א', כתב שבבוקר באה לברכה למראה ולמעל לביתה, ומסגד כמה החלה בתחילו סגי. מה ומה זה? להיכנס לבית של הקדוש ברוך הוא, זה בית הכנסת, ולעמוד מול ההיכל פחד גדול, ביראה רבה. ואז יאמר, אומר, הוא מתחבר עם שלושת האבות, אברהם, יצחק, יעקב, מתחברים איתו, ואומר את הפסוק, ואני ברוב חסדך, זה כנגד אברהם, אבו ביתך אשתחווה לך קודשך, זה כנגד יעקב, ביראתך, זה יצחק, פחד יצחק, זה היראה. אז הם שלושה אבות, מתחברים יחד איתו, ואומר הזוהר שלכן ייזהר, לומר, אמנם יש גרסה בזוהר, ביראתך אתה יעקב, אבל יש כך ויש כך, לשון האל, הגדול, הגיבור והנורא, הגדול כנגד אברהם, הגיבור כנגד יצחק, והנורא כנגד יעקב. למה הוא אמר, מה נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוהים, זה שער השמיים. אבל בכל אופן יש לנו שבפסוק הזה רמוזים שלושת האבות, אומר ואז אומרים, אומר עליו הקדוש ברוך הוא, ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר. הקדוש ברוך הוא מתפאר בו. זה מעלתו גדולה מאוד מאוד. לכן יזהר לומר את הפסוק הזה. האמת שגם רב עמרם גאון בסידור שלו, הרי אנחנו הספרדים, הנוסח של התפילה שלנו, הוא שונה משל האשכנזים קצת, גם הסדר והנוסח, בגלל שאנחנו מתייחסים בסידור לרב עמרם גאון. רב עמרם גאון היה לפני 1100 שנה. יש לו סידור שלו, הוא קרא לזה סדר רב עמרם גאון. כל ההלכות בעניינים של התפילה של כל השנה יש שם. האשכנזים, כתב הראשון, כתב להם סידור, זה המחזור ויטרי. הוא רבי שמחה, תלמידו של רש"י, תלמיד מובהק של רש"י, גאון גדול גם כן, שמע הרבה הלכות, בפעמים שלא מצויים אצלנו, מוצאים אותם חזור ויתריע, פוסקים הרבה, מסתבכים עליו בהרבה עניינים. אז אלה שני הסידורים הראשונים שהיו בעולם. יש עוד סידור, אבל לא כל כך התפשט, רב סעדיה גאון. סעדיה גאון כתב סידור שלו בערבית, בשביל שאנשים יבינו. וכתב לו גם מנהגים שם, והלכות, ועוד עניינים. אבל סדר אברהם גאון הרבה יותר מלא. יש בו את כל מה שאתה צריך. אצל רב סעדיה כנראה שעם הזמן או שנחסר או שאני לא יודע, העתקות לא היו. אז הוא, רב אמרם גאון, הביא לומר את הפסוק הזה. גם יש שאלות תשובות של הגאונים. רבנו יונה בספר היראה, הרדבז, מרן בבית יוסף, כולם כתבו, זה לא רק קבלה, על פי הקבלה הוא אומר על פי הזוהר, לא נכון. זה הגאונים, והראשונים, כולם כתבו שבבוקר, שנכנס לבית הכנסת, יאמר את הפסוק הזה. אלא מה? צריך, תרף נראה, צריך שיהיה איתו ציצית ותפילין. אם אין ציצית ותפילין, זה קצת בעיה. יש קצת בעיה, על פי הזוהר, ואז אומר שמה, שנכנס לבית הכנסת, רצו לדעת אם יש בו עשרה ואסור למנות את ישראל, אז כל אחד מהנמצאים היה אומר מילה אחת. זה אומר ואני, תגיד ואני, אומר ורוב, חסדך, אבו, ביתך, שתהווה, אל, אחד, קודשך, ביראתך. עשרה מילים. אז כדי שלא יספרו אותם, ככה הנהיגו את זה, וכך כולם היו אומרים. אז כל אחד היה אומר פסוק, להראות שהוא ער. פעם היה, לא יודע אם עד היום זה ככה, בתלמודי תורה, כל בוקר המורה קורא את היומן, קורא שם שם, הוא צריך נמצא, נמצא או לא נמצא. יש את זה היום, עושים את זה, כן? איך? היום לא. מה נעשה? פעם היה גם תוכנית לימודים, וכל מיני העניינים, כן. אם זה שאלה, לא בדיחה. נו, נו. יפה. אז שם אני שואל שאלה הלכתית חשובה מאוד. האם מה שאמרו שאסור לדבר בשעת התפילה ובקעת התורה, האם כשלא שעת תפילה מותר להתפלל? אז מותר לדבר? סליחה? לבית הכנסת באים להתפלל, לא באים לדבר. אתה צודק. אז מה עושים שם? האמת, כך כתבו הפוסקים, שזה שני איסורים. אסור לדבר בבית הכנסת, ואפילו שלא בשעת התפילה. ואסור לדבר בשעת התפילה, ואפילו שלא בבית הכנסת. אז מי שמדבר בבית הכנסת בשעת התפילה, עובר שני איסורים שמצילנו. זה חמור מאוד. בבית הכנסת אמרנו, זה האוויר של השכינה. השכינה פה מצויה, השכינה צועקת. מי ביקש זאת מידכם? רמוס חצריי. בשם הרחם. חד רבנו הארי, כך כותב עליו, בשאר הכוונות, בשני הדפים הראשונים, הרבה מנהגים תמצא שם. הרבה מנהגים והלכות שלא מצויים בכל מקום. שם כתב שרבנו הארי היה נזהר לא לדבר אפילו מוסר בבית הכנסת. אפשר לראות איזה דברים לא בסדר, לא מהיר בבית הכנסת, אלא בחוץ. למה? שמי יבואו לשאול שאלות, או יבואו לדבר דברים בטלים, ומזה יגלשו לדברי חול. אז עד כדי כך היה זהיר מאוד, והיה יושב באימה ויראה ברטט ובזיעה. אז לימדו אותנו שצריך להיזהר מאוד. בית הכנסת, מקום קדוש שצריך להיזהר בו מאוד מאוד. אז אם כן, מכאן ראינו שיומר את הפסוק הזה. עכשיו, מה קורה אדם שלא עטוף בטלית ותפילין? ונכנס לבית הכנסת, לא יומר את הפסוק הזה. למה? כך אמר הזוהר. הזוהר אמר בפרשת ויתחנן שהזכרתי לכם מקודם, שם על אוכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, אומר הזוהר, כאשר מגיע לבית הכנסת ואין שם תפילין בראשו ולא ציצית בבגדו, ואומר אשתחווה לך קודשך ויראתך, אומר לו הקדוש ברוך הוא, איפה מוראי? אתה לא, אין לך עליך תפילין, אין עליך ציצית. לכן הוא אומר, וזה מעיד עדות שקר. אז אמר לאדם להיכנס לבעיה, לכן לא יאמר. במנחה אפשר לומר, כי בשביל במנחה זה לא זמן, אנחנו לא נוהגים היום להניח תפילין, בגלל שצריך תפילין, צריך יישוב דעת, צריך גוף נקי, יש כמה תנאים, לכן לא נהגו בזה. אבל בשחרית, כיוון שמנהג כל העולם לבוא עם ציצית ותפילין, אז איך הוא יאמר את הפסוק הזה? לכן לא יאמר. גם רבנו... עוד דקה. גם רבנו יונה, גם רבנו יונה כותב בספר היראה שלא לומר את זה בלי תלית ותפילין. כך פסק מרן בבית יוסף, בסימן כפה, כתב, אם אין עליו ציצית ותפילין, לא יאמר את הפסוק הזה. גם התולעת יעקב, זה מקובל קדמון היה, רבנו מאיר בן גבאי, היה מספרד. זה אחד מראשוני המקובלים. תראה, מביאים אותו בלי סוף. בארת משנה ברורה, מגן אברהם, כתב בתולע, תולעי, תולעת יעקב. מי זה? זה רבנו מאיר בן גבאי, עליו השלום, כך כתב. אז לכן למעשה לא יעשה. אז מה עושה בשבת? שבת, שיש לו רק תלית, זה אין בעיה. כי שבת עצמה היא התפילין. אז הוא נכנס לבית הכנסת, כך מהמנהג, ראינו גם דורות שלפנינו, כך היו עושים, שבת היו מתעטפים בתלית בחוץ, וכן גם לפעמים אדם בא בשבת מוקדם בית הכנסת, מה יש לו לעשות? כל הלילה לילה בחורף ארוך, כל הלילה ישן, מה כתב הרב שבט מוסר? אוי לה למיטה שישנים עליה כל הלילה. כדלל את המיטה הזאת. אז אחרי האדם השתדל. בקיץ זה לא עוד קצרים, מילא, נו. אבל בחורף, אז הוא בא מוקדם בשבת, והגיע הזמן ציצית ותפילין, ניקח את התלית החוצה, יצא לחצר, תעטף בה, נשים ידו על המזוזה, ויאמר את הפסוק הזה. כן, כבודו. יופי, 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 יופי. אשריך ששאלת את השאלה הזאת. כן, אני דילגתי על זה. התכוננתי לדבר ודילגתי. מה, איזה, באיזה פתח ובאיזה מזוזה הוא צריך לומר את זה. לא בחצר, ולא בקדם כניסה, ולא בפרוסדור. יש הרבה בתי כנסת, שלפני בית הכנסת יש אכסדרה, יש פרוסדור, או יש איזה כמין חדר או חצי חדר, זה עדיין לא. אלא במקום האורגינל, איפה שמתפללים שם, ואיפה שהוא עומד להתפלל, שם יניח ידו על המזוזה ההיא, ויאמר את הפסוק הזה, כי זה ממש חלל אוויר בית הכנסת ממש. כן. אז כך צריך לעשות. מה, הוא יכול גם לעשן סיגריות. מה קרה לך? אתה רוצה להפוך לנו, אתה רוצה לבלבל את סידור התפילה? מה קרה לך? לפי הרשש, עוד בלי נדר נגיע לזה, כותב שאין את כל התפילה מתחילתה בתוך בית הכנסת. כבר הרשש רוצה. אבל לא תמיד זה יוצא לאדם, יש כל אחד העניינים שלו, ההזדמנויות שלו, אני יודע איך שזה מזדמן, או הזמנים, הם תלויים ברכב, באוטובוס, אלה ברכב ואלה בסוסים. מה נעשה? כן, עכשיו עוד דבר, כדאי להשתדל, וזה יש הרבה שכתבו שזה הלכה, להתפלל בבית הכנסת ממש, לא בחצר, וגם להימנע כמה שאפשר להתפלל באולמות של שמחות, וגם בבתים פרטיים. לכן אלה שעושים למשל במשך השנה, לחושב אלו נשמת אביו או אמו, יש עדות כאלה, שככה נוהגים. עושים עניין בבית? לא. עוד מסיבה ימים של האבן לא עליכם, שזה מפורש בגמרא, במסכת תענית על רב יהודה, אחרי שבעה ימים אין לעשות מניין בבית. לא ליל שבת, ולא מוצאי שבת, ולא מוצאי יום הכיפורים, ולא ערב תשעה באב. להתפלל, צריך להתפלל בבית הכנסת. צריך לדעת שיש מעלה גדולה בתפילה שהוא מתפלל אותה בבית הכנסת. בבית זה לא אותה מעלה, בכלל לא. לכן גם יש כאלה, למשל, עושים את הלימודים של ליל הושענא רבה, או ליל שבועות, שיצאו בבית, ואומר לה, אלוהים נשמת אבא שלי, טיפש, תעשה את זה בבית הכנסת, יותר לעילוי נשמה לאבא שלך. למה? בבית, א', המקום קטן, לא הכי נוח. כמה שיהיה רחב, זה צפוף, זה לא... אין שם פרטיות, אני יודע מה, אתה מרגיש קצת לא נוח. וגם, פחות אנשים באים. בית הכנסת זה מקום גדול. עכשיו, כל שכן וכל שכן, שבית הכנסת האוויר שלו טהור וקדוש. המעלה של הלימוד בבית הכנסת פי כמה מאשר לימוד במקום פרטי. ודאי שאדם בבית צריך ללמוד כל יום איזה... ילמד לא יפחות מאיזה כמה דקות של לימוד תורה, שתהיה לו אווירה של קדושה בתוך הבית. אבל לא, לא זה. למה, למה לעשות כן? לכן הלאה. מה נר נשמה? בבית הכנסת? כן. רק בשבעה מדליקים נר נשמה בבית. אחר כך בבית הכנסת. אמרנו את זה כבר. אז עכשיו, כן. למה עושה בבית? לא, ירגיל אותם לבוא לבית הכנסת. ירגיל אותם, צריך להתרגל, אנחנו צריכים ללכת בעקבות אבותינו, לא נעשה דברים חדשים, תדע, ידידי, זה לא טוב. הם היו חכמים יותר מאיתנו, למה הם לא הנהיגו את זה? אז זה בית הכנסת, בית הכנסת זה מקום לימוד, שם המקום של יותר לשלום מעלה, ודאי. קדושה של בית הכנסת חשובה מאוד. עכשיו, מאיפה המקור של זה שצריך מקום קבוע? שירושלמי, תלמוד ירושלמי. במסכת ברכות, פרק ד', שם המובן רבי אבא ורבי חייא, שאמרו, כך שמעו מרבי יוחנן, ויוחנן היה ראש הרבנים פה בארץ ישראל, אחרי רבנו הקדוש. שרב ושמואל הלכו לבבל, מי היה פה שהנהיג את כל היהודים שהיו בארץ ישראל? רבי יוחנן האמורה, עליו השלום. הוא חיבר תלמוד ירושלמי. הוא גיסו של ריש לקיש. הוא רבי יוחנן עליו השלום אמר להם שם שחייב אדם להתפלל במקום שמיוחד לתפילה, כי הפסוק אמר בכל מקום המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך. איפה זה אזכיר את שמי? זה בית הכנסת, זה מקום מיוחד. אז הפני משה שם במקום כותב שזה בית הכנסת, ואין הכינמי, אם הפכו איזה בית לבית הכנסת, אין הכינמי. אבל כתבו שאם זה ערי, לא טוב. לכן אלה שעושים במקלטים, יש לך אפשרות להתפלל במקלט או להתפלל בבית הכנסת, עדיף בבית הכנסת. אין מצד חלונות ועוד דברים. תמיד עדיף בית הכנסת שהוא מקום מיוחד, בעיקר שנבנה לשם זה. גם יש לנו גמרא שלנו בברכות. אבא בנימין אומר, אין תפילה של אדם נשמעת, אלא בבית הכנסת, נאמר לשמוע אל הרינה ואל התפילה. מקום רינה, שם תהיה תפילה. אז אמר, מניין שהקדוש ברוך הוא מצוי בבית הכנסת, רבין ברבדה. מניין שהקדוש ברוך הוא מצוי בבית הכנסת, שנאמר, אלוהים ניצב בעדת אל. אז שם נמצא הקדוש ברוך הוא. לכן למה אדם מתפלל בבית? מה? לא הבנתי מה אתה רוצה. אתה עושה לי כעת חישובים, צאת הכוכבים, לא צאת הכוכבים. בית הכנסת קבוע. תמיד תזכור את זה ותשים מול עיניך. הנה יש לנו גם ירושלמי וגם הבבלי. כולם כאחד אומרים, וכך כתבו גם הפוסקים, המביט בבית אלוקים, זה ספר בית אלוקים, ספר יפה מאוד. יש שם שערים. אחד השערים, שער התפילה. שם דיבר המביט על הרבה עניינים של התפילה, בחקירות, בשאלות, לפעמים עולות בראש, איך התפילה מתקבלת, איך מתקבלת, ומתי, ואיך. למשל, לדוגמה, הוא שואל שאלה שכולם שואלים. הוא אומר, תגיד לי, רבי שמעון בר יוחאי היה בזמנו, היה חורבן, התפלל, וביקש תשקום את ירושלים ממך כאשר דיברת, את צמחת עמד עבדך אמירת הצמיח, ולא בא המשיח. אני אבוא כעת, אני אתפלל, אני אביא את המשיח. איך אתה אומר לי דבר כזה? וכן אז הדרך, כמה תעשה מאותם דורות עד הדורות שלנו, 1800, 1900 שנה מהחורבן בעוונות הרבים. כמה התפללו והורידו דמעות? אומר המבית, מי זה המבית? הבן הוא משה בן יוסף טרני. הוא היה אב בדין בזמן מרן, 40 שנה בצפת, משנת שין עד שין מם. כתוב עליו משה, השין מם, משה עלה אל האלוהים, שמו משה, הוא קבור ליד רבנו ארי, באותה חלקה, ממש, סמוך אליו, עליו השלום. אז הוא כותב, איך תועיל התפילה? אומר אלה שביאת המשיח, זה צירוף תפילות של כולם. אל תחשוש רבי שמעון בר יוחאי, תפילה שלו הלכה ריקם. אז לפעמים אדם עושה איזה תפילה על איזה משהו, על איזה בעיה, הוא אומר, לא נעניתי. שכן. אין תפילה שחוזרת ריקם. נכון שלא עשו לו את מה שהוא ביקש, אבל זה נשאר שם ומחכה לאיזה יום שאז יזכרו את הזכות הזאת. כמו שלהבדיל עוונות, לא משלמים מיד, אלא מחכים לו חס ושלום בסיבוב, ליום פקודה, ככה גם זכויות. אז התפילות מצטרפות, אז הוא משיב, ותצטרף תפילת הדורות האחרונים, לתפילת הדורות הראשונים, ועד רבה, התפילות שלנו יותר יעזרו. למה? הם כבר עשו את עיקר העבודה. לנו נשאר את הפיניש, את הסוף. אז זה כך כתב המבית. אז הוא כותב גם שיזהר, והחסד האלפים מאוד יצא מגדרו, הוא כתב שמי שמתפלל חוץ בית הכנסת דומה לשחוטי חוץ. ידוע בגמרא יש שאסור לשחוט קורבנות מחוץ לעזרה. יש מקום מיוחד ששם צריך לשחוט את הקורבן. אז מלא, מחכים עד שיהיה מקום, יתפנה מקום, ואז ייכנס. אני אקח גם בקורבן פסח, לא כך בסדר קורבן פסח, שלוש כיתות, פסח נשחל בשלוש כיתות. קט ראשונה, קט שנייה, קט שלישית. אבל כל הקורבנות צריכים להישחט בתוך הזה. אז הוא אומר אותו דבר, איך אתה מתפלל בחוץ? לפעמים גם אנשים באים, הוא בא, רואה שהתחילו עמידה, עומד בחוץ ומתפלל, או עומד בפתח, עוד יותר גרוע, ואז מפריע לעוברים בשבים, והם מפריעים לו, איזה תפילה זאת? זה לא נקרא תפילה. מוטב שלא יתפלל, יתפלל ערבית שלוש, ולא יתפלל תפילה כזאת, של השם ישמור, שבא וזה, ושם מתנדד, זה אחד יצחיק אותי. נכנס בתכנס, עוד לא נכנס, בפתח, ישר קרה. איפה? קצת הכנה, כמרה אומרת, ימתין כדי שיעור שני פתחים להיכנס. זאת אומרת, לא מיד להתחיל את העמידה. בקש רשות, צריך מתון מתון. לא, זה השם רחם. כן, דבר הזה צריך הרבה תיקון. עכשיו, רגע, רגע, עם תמונות תחכה עם התמונות, עוד מעט הצלם יגיע. מחילה. כן. עכשיו לגבי מניין לתפילה, מניין מתפילה שאמרנו שעושים בבית הנפטר, לא טוב. חוץ משבעה ימים שיש לנו גמרא מפורשת, מסכת שבת זה. רב יהודה היה פעם אחת, הגמרא אומרת, בשכונה שלו, בבבל, נפטר יהודי ערירי. ולא היה לו שום מישהו שיושב עליו שבעה. ורב יהודה היה אוסף כל יום 10 אנשים, ועשה תפילה, 3 תפילות בביתו, במשך 7 ימים. וכולם תמהו, אמר להם כך צריך. למה? נשמת הנפטר נמצאת שם. בסוף השבעה, אומרת הגמרא, באה נשמת הנפטר אליו, ואמר לו, תנוח דעתך, כשם שהנחת את דעתי. מכאן למדנו שיש מצווה, בשבעה ימים הראשונים, לא לכם של האבל, להתפלל בבית הנפטר. זה אמרת המנהג הקדמון היה אפילו בשבת. רק לקריאת התורה הולכים אחר כך לשמוע קריאת התורה בית הכנסת. אפילו בשבת, שחרית היו מתפללים שם, אחר כך קריאת התורה הולכים, וכיוון שכבר קראו בתורה, נשארים שם גם למוסף. הנה חינמה. אבל צריך להתפלל שם. יש עניין גדול להתפלל שם. אחרי זה, אחרי השבעה, די, גמרנו. ברוך תגיד לו, ברוך שפטרנו, וינוח בשלום על משכבו. כן. מה רצית עם התמונות? מה רצית לשאול? מה שמים? מודים בבריך שמה? יש בעיה. שיביתי השם למנצח בנגינות, ויש מוסיפים שיר למעלות גם.
לא ראיתי את זה אצל אשכנזים.
אז מה?
לא
אין להם מסורת האשכנזים, ואין להם את המסורת הזאת. הם היום גם כן נהיו כמו הספרדים בעניינים האלה, התחילו. אין בזה בעיה, אין שום בעיה. אבל תמונות, אני נבדתי, זה אמרת לי תמונות, חשבתי סתם תמונות, תמונות לא. תמונות של אנשים, או תמונות נוף, זה כתוב בפירוש, משכן ארוך מובן. שאסור לתלות בבית הכנסת וילונות המצוירים, או זה למה? כי המתפלל פתאום מסתכל על התמונה, ויו, הנה הבית שלי, יו, הנה הרחוב ההוא, יו, הנה איזה ציור, איזה צבע זה, הוא מסיח דעתו מהתפילה. בתמונות דיוקנות של אנשים ודאי אסור. לכן זה שמציירים על ארון קודש, אתה רואה של השבטים, עושים שם נחש, דן נחש על הדרך, ואריה, ואני יודע מה יש שם עוד, ונמר, נמר לא, אבל יש שם, יש גם שאסור, ואז כנמר, קל כנסר, יש כל מיני, המצאות לא חסר, אשכל הוא אלוואן, הוא עג'י בזמן. יענו מינים בצבעים, ועניינים תמוהים, שבהיסטוריה קוראים. הבנת? ספר, מישהו שואל אותך לשים תמונות או לא לשים תמונות, לא, עד שאתה צועק על זה, אני צועק על דבר אחר שהוא איסור דאורייתא, שעל הסידורים התפיסו שיביתי השם הוויה, והתפיסו שם למנצח מנגינות, יש שם כמה פעמים אלוקים, וזה שמות שאינם נמחקים, והכריכה הזאת משתפשפת, ועם הזמן זה נמחק, אז מי שכתם עשה איסור תורה, לא תעשון כן, לשם אלוהיכם. כתב הרמב״ם, כל המוחק, אחת משבעה שמות הקודש, שהם אל, אלוקים, שדי, צבאות, הוויה, עדנות. מה יש עוד שמה? הוויה בניקוד אלוקים. אז כל השבעה שמות האלה שאינם נמחקים, המוחק אותם או עוד אחת מהם, הרי זה לוקה, שם שמו. וכתב, מה פירוש למחוק? לא צריך שמחה, יבוא וימחק. אלא עצם זה שהוא משפשף את זה, ומשתמש בזה, שם שמו. אז לא שואלים, הם חושבים שהם עושים מצווה. קריכה נועדה לשמור על הספר. היום, אתה רואה אותם, הם גומרים, סוגר את הסידור, אומר, התגדל והתקדש, אמר הבא, זה אחרי הזה, אנו, אתה יכול צריך את הביתה. עכשיו, למה אתה שם, התגדל והתקדש, אמר הבא, על הקריכה? מה? תשים את זה בתוך הקריכה. לא יודע. הכל נהיה מבולבל. מה אתה יכול לעשות? כן. בעוונות הרבים. אשרי המדבר על אוזן שומעת. הבנת? עכשיו, השלב הבא, בית הכנסת קבוע. מה? 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 אני לא יודע מה להגיד לך. עדיף לגנוז אותו. יש... לא להשתמש בו, כי אסור להשתמש בזה, כי בעצם השימוש אתה מוחק, אפילו שאתה לא רואה שזה נמחק, הרי זה לא נמחק לפעם אחת, הרי מיליון פעם שמשתמשים, כל פעם משתפשף, משתפשף, אז כל המשפשפים, חס ושלום הם בכלל המוחקים. גמרא מפורשת, עשרה ישבו על ספסל אחד, ונשבר, אז הם כולם שברו אותו, הראשון, השני, השלישי, הרביעי, עד שזה נשבר. מה עם מה? לא הבנתי. הדפים ש... שמה קורה? שנקראים אתה מתכוון?
גם נקראים וגם משתפשפים.
טוב, זה בתוך הסידור, ואני עושה, אני משתמש בזה, משתדל, לא לשפשף איפה שיש זה, וזה תוך כדי, עם הזמן, הזמן אוכל את זה. אתה חושב שרק אתה משתמש. האוויר, מזג האוויר, השינויים של מזג האוויר, הם הורסים את כל דבר בעולם. לכן תראה, הבניינים שיש ליד שפת הים, מתקלף הטיח שלהם והצבע אחרי שנה. למה? האוויר, העדים של הים והמליחות שיש בים, זה הורס את זה. לכן גם, יש ערים שיש שם זיעה. כמו בני ברק, אומרים עליה עיר התורה והחסידות, וגם הזיעה והזה. אז שם יש הרבה זהב. תראה, מסכן מי שקונה כובע שם, אחרי שישה חודשים צריך לזרוק אותו. בירושלים יכול להשתמש בו שנתיים, לא יקרה לו כלום. האוויר, הלחות, עושה הורסת. אז היא הורסת גם ספרים, גם כתבים. כתבים, זה דבר ידוע. למה אלה שרוצים לשמור כתבים, יודעים איך תשמר אותם, שלא יתבלו, שלא יתקלקלו. מה יש בזה? בית ה' לכתוב, אין בעיה. אין בעיה, כן, כן. עיין תשובה ביביע עומר, תשובה בחווה דעת, בשם כמה מהראשונים שהיו כותבים בית ה'. כן. יפה, יפה. עכשיו אתה שואל, האם זה נפקה מינה? האם המקום שהוא היה גר שם, בית הנפטר שבעה ימים, מקום שגר שם, או מקום ששם הייתה פריטת הנשמה מהגוף. יש דברי רבנו ארי בשער המצוות שכתב שהנשמה חוזרת למקום שנפרדה משם. אז מה, אין לזה סוף, תלך מי שנפטרים בבתי חולים, מה אני חושב שם, כל השירה הימים נלך לשם, ומה נעשה שם, את מה, ומה יעשו המיטה שלו, כבר הוציאו אותה משם. אין לזה סוף. אלא, מוכרחים לומר שגם יודע רבנו ארי, שבמקרה כזה, גם בבית. אז בבית יש שם, למה הוא היה רגיל שם לגור, אז הנשמה, הרי למה? הנשמה הולכת לקבר, כך אומר הזוהר, וחוזרת לבית. היא מחפשת את הגוף. כפסוק באיוב אומר, אך בשרו עליו יכאב, ונפשו עליו תאבל. אז חס ושלום, שלא יבוא ולא יהיה, היא הולכת ומחפשת, איפה המקום? אז היא עדיין לוקח לה שבעה ימים להירגע ולהשלים עם המצב. כמו שהקרובים לא יכולים מיד לעכל, כמה שלא יהיה, גם הנשמה אותו דבר. זה גם, תדע שהניחום אבלים זה גם ניחום של הנשמה. היא מתנחמת כשבאים לבקר שם בבית. היא רואה שזה אכפת להם ממנה. אז היא, כל אחד נוסף מוסיף עוד כוח לנשמה הזאת. אני לא יודע, אתה כעת שואל אותי הלכות גן עדן. זה, שנלמד מסרת גן עדן, אני מוכן לפתוח איתך את הנושא. עכשיו נשאר לנו עוד שתי דקות, הרב יגיע. מה? יפה, יפה. כן, אז עכשיו יש לנו מקום קבוע, בית הכנסת קבוע ומקום קבוע. מקום קבוע, הנה כדמי, גם איפה שהוא אומר זמירות וכל זה, כדאי לעשות בלבולים, זה פעם תופס את המקום לזה וזה טוב, אבל עיקרו מקום של העמידה של תפילת 18. אז עכשיו שאלו אותי, יש אחד בלב שחרית, הוא נמצא באלעד, במנחה הוא נמצא בביתר, ערבית בירושלים, אין בעיה, ובאופן קבוע נגיד, כל פעם מתכנסת אחרת ובשכונה אחרת, אין בעיה, אבל אותה תפילה שתדל, אם זה שחרית, תמיד שכל שחרית תהיה באותו בית הכנסת. מנחה, ישתדל שאותה מנחה תהיה באותה בית הכנסת. כן, ערבית. שלא ישנה ויחליף ממקום למקום. הגמרא אמרה, אמר רב הונא אמר רב, כל הקובע מקום מתפילתו, אלוהי אברהם בעזרו. כשנפטר, אומרים עליו, אי חסיד, אי ענב, תלמידיו של אברהם, אבינו עליו שלום. אמרו בדרך בדיחותה, למה אומר עליו, אי חסיד, אי ענב? כי בדרך כלל בית הכנסת רבים. אז אתה רואה בן אדם, מחליף את הכנסת. או כמו שיש איזה בדיחה שמספרים שראו פעם אחת שהיה איש אחד גר בכפר והיה שם שתי בתי כנסת ואין אף אחד. בא אחד שאל אותו, אומר זה אני בניתי כבר הכנתי. אומר לו מה העניין? ולמה שתיים? אומר שאם יריבו איתי פה אני אברח לשני. אז לכן אז, דרך כלל שם יש מריבות והוא לא שינה ויתר, ונשאר בבית הכנסת, אז אומרים עליו יחסיד, יענב. רבי שמעון בר יוחאי אמר, אויביו נופלים לפניו. איזה מעלה זאת. שתו אויבים, שיפלו, כל הגויים האלה, מחשמם שסביבותינו. איך יפלו? על ידי השכם והערב עליהם בית המדרש, והם קלים מעליהם. אחר הגמרא בגיטין אמרה, אז אם כן, זה יקבע מקום. רבנו יונה, כתב לא צריך לקבוע בתוכו מקום מסוים, הוא סובר שכל בית הכנסת זה מקום אחד. אבל שאר הפוסקים לא הסכימו איתו, אלא כתבו שצריך בבית הכנסת עצמו להכין לו מקום. ואם לפעמים עמדו במקום שלו, לא נורא, תוך 400. תוך 400 נחשב אותו מקום. לכן, איך שיהיה, יעשה, שיהיה קבוע. המאירי כתב, ברוך הבא הרב. שלום עליכם. אמן, שם ירוח אתכם. המאירי הוא רבנו מנחם המעילי, כך היה שמו, בספרד. הוא כתב ספר בשם המאירי. יש מאירי על השס, ויש גם, יש עוד, יש לו גם פירושים שונים של המאירי. הוא כותב במסכת ברכות שהטעם שאז השכינה מצויה יותר, כשהוא יש לו מקום קבוע, אז השכינה בעצמה מגיעה לשם, לאיפה שהוא מתפלל. והיא שייכת לו, כאילו. החלק של השכינה שייך לו, הוא אומר, זה נמצא שם. לכן ראוי מאוד להיזהר, לביא את הגמרא בירושלמי שהזכרנו, וגם את הפסוק. ויהי דוד בא עד הראש, אשר ישתחווה שם לאלוהים. למה אמר ישתחווה? אשר ישתחווה שם. אומר, שישתחווה לא נאמר, אלא ישתחווה. דוד המלך סידר לו מקום קבוע, ששם היה מתפלל באופן קבוע. ולכן זה אשרי אדם, אם יכול לעשות שלוש תפילות כאלה, איזה דבר גדול זה. דבר גדול. אבל היום בצערנו, עם הטכנולוגיה של הזמן, והתרדות של הדור, לא תמיד יוצא, אבל כדאי להיזהר בזה. לפחות שבת, שיהיה מקום קבוע. שבת. תפילות שבת וכדומה, שיהיה מקום קבוע, והשם יחזיר שכינתו לציון, וזכנו לראות בינם בית מקדשם ותפארתנו בקרוב.